164 מיליון שקלים, זה מה שאישרה היום הממשלה, תוספת תקציבית למוסדות תורניים ולמוסדות של הציונות הדתית. למה? כי ככה זה בהסכמים קואליציונים, כי ללא הכסף הזה לא הייתה לנתניהו ממשלה. רק מה, אין מתנות חינם, ומישהו הרי משלם את המחיר. אז הפעם זה כל המשרדים של הממשלה, קיצוץ רוחבי, כל אחד מפריש משהו, ובא לציון גואל, כי ככה זה בקואליציה. והנה המספרים העוד יותר גדולים. בשנת 2023, כל סכום התמיכה במוסדות חרדיים, כולל סכום התוספת החדשה מהיום, הוא 1.089 מיליארד שקלים. סך כל ההסכמים הקואליציונים, אגב, מסתכם ב-5.822 מיליארד שקלים. לא יודעת למה, אבל הבוקר נזכרתי בילדים עם הצרכים המיוחדים, שמשרד החינוך יקצץ להם בשנת הלימודים הקרובה, שעת לימוד אחת בכל יום. במקום ב-5, הילדים המיוחדים האלה יסיימו ללמוד ב-4:15, כשההורים פנו לשר החינוך, התשובה שקיבלו הייתה, אין כסף. ולכן הם ישלמו את המחיר, הם ישלמו וההורים שלהם ישלמו, כי ילד עם צרכים מיוחדים לא יכול להישאר לבד ללא השגחה, זה יעלה להורים לא מעט כסף, או על ידי קיצור יום העבודה בשעה, או באמצעות שמרטף. הבוקר גם נזכרתי בעוד משהו, התוספת החודשית לקצבת זקנה בסך 6 שקלים. תודו שזה סכום משמעותי. איך קרה שסכום כזה משמעותי נחת על ראשיהם של הקשישים מקבלי הקצבאות? גם הם היו עמומים.
עכשיו ב-103 FM איפה הכסף עם ענה דודוב, עורכת יעל איילון.
בהמשך לדברים ששמעתם, אז היום יותר מחצי שנה מאז הקמת הממשלה, ראש הממשלה מכריז על 3 המטרות המרכזיות של ממשלתו, שימו לב, יוקר המחיה, תחבורה ובינה מלאכותית, בשעה טובה. וגם תקציב ראשוני לפרויקט שאפתני להקמת רכבת מאילת לקריית שמונה, בהיקף סך הכל של 2.6 מיליארד שקלים, מאיפה יבוא הכסף? עוד מעט נשאל. מנכ״ל משרד החינוך, אסף צלאל, התפטר, מיד נדבר עם רן ארז, יו"ר ארגון המורים העל יסודיים, מה קורה במסע ומתן איתם? נשאל אותו. ובג"ץ טבריה נידון ממש בשעה זו, בבית המשפט, 3 עתירות שונות הוגשו בעניין הזה נגד האפשרות שבועז יוסף יוכל להתמנות במקומו כראש הוועדה הקרואה. עורך הדין תומר נאור מהתנועה לאיכות השלטון יהיה איתנו. איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיקה מלי בנימין, אבל השידור איתנו בני שאולסקי. איפה הכסף? מוזמנים להצטרף אלינו גם בפייסבוק, בטוויטר, מעכשיו איקס ובאינסטגרם של 103 FM. פותחים בכותרות. הממשלה אישרה היום כאמור את הפרויקט להקמת רשת מסילות ארצית מקריית שמונה ועד אילת. ראש הממשלה הציג את התוכנית בישיבת הממשלה.
הפרויקט הזה יוצא לדרך בתקצוב רב שנתי ענק של 100 מיליארדי שקלים. החזון שלי הוא שכל אזרח במדינה יוכל להגיע אל ומהמרכז מכל מקום במדינה תוך פחות משעתיים, ברוב המקרים תוך פחות משעה ואף הרבה פחות מכך. בלי פקקים, בלי זיהום אוויר, בלי בעיות חנייה, בנחת ובבטחה. מהפכה ענקית.
ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' אומר שלא די ברשת רכבות, אלא שיש להגדיל גם את מספר שדות התעופה.
קיבלנו החלטה אסטרטגית לקחת את השנים הקרובות לקפיצת מדרגה בכל מה שנוגע לפריסת התשתיות במדינת ישראל. שפריסת תשתיות זה באמת קודם כל תשתיות תחבורה, אבל זה מתקדם אחר כך לתשתיות אנרגיה, חשמל, של גז. יהיו שדות תעופה משלימים בעוד 10 שנים. גם אם נתב"ג יהפוך ל-40 מיליון נוסעים בשנה, עם יבר חדש ועוד זרוע ועוד טרמינל, זה אסון ליישובי עוטף נתב"ג.
והממשלה אישרה היום את העסקתם של 3,000 עובדים זרים חדשים לתעשייה ועוד 500 עובדים מירדן לבתי המלון באילת. עד כאן הכותרות שלנו, מיד נדבר על הרכבת וגם על ארגון המורים ועל התפטרותו של מנכ״ל משרד החינוך. כבר חוזרים.
עכשיו ב-Yellow, 6 שלגונים ב6 שקלים בלבד. בלעדי למשלמים ביישומון אפליקציית Yellow. טילון מגנום, שוקובו, מגנום, מטרה, סולרו או טעם קור אקסל.
אפילו המחיר מתוק.
Yellow, בדרך שלך.
שלום רן ארז, יושב ראש ארגון המורים העל יסודיים.
שלום וברכה.
שלום שלום, הכרת את, אתה מכיר את אסף צלאל?
אני מכיר אותו ואני ממש מלא הערכה אליו.
על מה אתה מלא הערכה אליו, על זה שהוא התפטר, או על מה שהוא עשה תוך כדי הקדנציה הקצרה שלו?
אני מלא הערכה על הגישה שלו החיובית ועל ניהול משרד החינוך. אני יכול להשוות אותו רק למנכ״ל אחד, שאני מעריך מאוד, שהערכתי אותו מאוד, שמשון שושני.
וואו, שזה ממש היסטוריה.
נכון. נכון מאוד.
תגיד, אז בוא ספר לי קצת דברים עליו, כלומר, להשוות אותו לשמשון שושני, שהוא אייקון בתחום החינוך, זה מחמאה מאוד מאוד גדולה. איפה ראית את זה? איפה זה נפגש?
אני נפגשתי איתו לעתים קרובות, אתה יכול לשבת איתו בחדר חצי שעה, להסביר לו בעיה, יש לו חשיבה אנליטית, הוא מבין מיד, יש לו פתרונות, הצעות לפתרון, יש לו גישה מאוד חיובית, ולכן אני שמחתי מאוד שהוא יושב ליד הגה משרד החינוך, אבל כנראה שהחליט שהמצב הוא כל כך גרוע, שהמערכת כל כך מדרדרת, שרק משבר יוציא אותה לחוף
משפטים. אתה יודע, רנרס, שזה לא, זהו בדיוק, אבל אוקיי, אז זה לא בדיוק המערכת שמדרדרת, אלא זה המכלול, זה כל מה שקורה במדינה, ולכן, כיוון שהוא גם טייס, והוא מתנדב למילואים, הוא לא יכול היה בעת הזאת להמשיך ולשרת, כי הסיפור הזה בוער בעצמותיו. אבל אוקיי, זה לא נוגע לנו, אבל אני רוצה לשאול אותך, איפה עומד המסע ומתן על תוספות שכר למורים, ואיך מתקדמים לקראת אי שביתה ב-1 בספטמבר, אם אתה נותן מחמאות כאלה למנכ״ל היוצא?
אין כל קשר בין המסע ומתן למה שהמנכ״ל רצה לעשות במערכת החינוך. אבל בקשר למסע ומתן, הישיבה האחרונה הייתה ב-8 ביוני. מאז 8 ביוני, אנחנו עכשיו בסוף יולי, לא היו ישיבות מסע ומתן. משרד החינוך, משרד האוצר, סליחה, בשלו, אנחנו, כך אמר המנכ״ל של המשרד, אנחנו נכנסים לא לתת לכם אפילו שקל אחד יותר ממה שקיבלו איגודים אחרים.
מה הייתה השפעתו של אסף צלל?
הוא עשה מאמצים ממש גדולים מאוד כדי לקשר בינינו לבין משרד האוצר. לא הצליח, כי לא היה לו כנראה דיבוי מהממונים עליו. אנחנו למעשה נמצאים במבוי סתום מול משרד האוצר. שום דבר לא מתקדם. אמנם מחר אמורה להיות פגישה עם שר החינוך ושר האוצר, אבל אני יודע בעצם מה יגידו לי.
מה יגידו לך?
יגידו לי, תשמע, אם אנחנו נתנו להסתדרות המורים מה שנתנו, ולהסתדרות הכללית מה שנתנו, אם ניתן לכם יותר, זה כאילו יורקים להם בפנים. לא תקבלו שום דבר. זה למעשה המסע ומתן שמתנהל. נחרץ לא לתת לארגון המורים שום דבר, ואנחנו נחרצים להיאבק.
כלומר, 1 בספטמבר שביתה.
1 בספטמבר אמרנו שאם לא יחתם הסכם קיבוצי, לא נפתח את שנת הלימודים.
והאם אתה מעריך שלא יחתם הסכם קיבוצי עד 1 בספטמבר?
לאור עמדת משרד האוצר, כפי שבא לידי ביטוי גם בוועדת הביקורת של הכנסת, כנראה שלא יחתם הסכם, ואנחנו לא נפתח את שנת הלימודים. אבל תראי, אני חייב לומר לך, זה לא רק שכר של המורים, השכר של המורים זה פתרון לבעיה. מערכת החינוך נערכת, מדרדרת, מתפרקת, חסר מורים, חסר כ-20% מהמורים, מורים אחרים באים ומלמדים מקצועות שלא הוכשרו להם, צפיפות בכיתות עלה, כי אין מספיק מורים, אז צריך לתופס כיתות, מקצרים את יום הלימודים. ההורים צריכים להיות מודאגים מה מצפה לילדים שלהם. לא בגלל המורים, המורים הם הפתרון. הבעיה היא של מערכת החינוך ומה שמשקיעים בה.
תגיד, רנר, אז אתה מרגיש לאור המצב הפוליטי והמחאה של 7 חודשים, שבאמת זה חסר תקדים, לא היה דבר כזה במדינה, אתה מרגיש ששר החינוך מתעסק בפוליטיקה או בחינוך?
אני לא רוצה לתת ציונים לשר החינוך, אבל כנראה שהוא עסוק דברים אחרים ולא בחינוך. לצערי הרב, הוא הודיע שהוא לא השתתף במסע ומתן, וגם מסר על המנכ״ל שלו להשתתף במסע ומתן. ומה שאני רוצה להאמין, ששר חינוך שעומד בראש הפירמידה החינוכית של מדינת ישראל, צריך להיות מעוניין אפילו יותר ממשרד האוצר ופתרון בעיות. ולא להשאיר אותנו לבד מול משרד האוצר, שבעצם הוא בלמאה, הוא בלבאה, הוא למעשה קובע מה יהיה במערכת החינוך.
תגיד, אתה חושב ששר החינוך יואב קיש נכשל בתפקידו אחרי כמעט 7 חודשים?
אני אוכל להגיד לך את זה אחרי 1 בספטמבר.
לא, אולי, אבל אתה כבר אולי... הודעת, רגע, שנייה, אתה כבר הודעת שאתה מעריך שבמסע ומתן עם האוצר לא יקרה כלום, וגם שר החינוך לא מניע כלום, אז לכן אני שוב חוזרת על השאלה, האם הוא נכשל?
אני עדיין אופטימי, ואומרים שגם אדם שעומד על סף הגילוטינה עדיין מקווה.
טוב, עכשיו אני רוצה לשאול אותך עוד דבר. היום אנחנו שומעים על אישור של 164 מיליון שקלים למוסדות התורניים חרדיים, ואתה יודע, קודם אמרתי שהילדים בעלי הצרכים המיוחדים מחסירים להם שעה מיום הלימודים כי אין כסף. תגיד, מה הולך פה?
כן מורים,
לא, כי אין כסף. אוקיי, מה הולך פה? איך אתה מבין מה שקורה פה?
תראי, גם חולקו 14 מיליארד שקל כספים קואליציוניים, ולמערכת החינוך לא נשאר.
אוקיי,
אז... את מתירה את הסיפור עם סבתא שבשלה דייסה, לזה חילקה, בסוף לא נשאר לתלמידים ולמורים.
הבנתי. אז מה יהיה? איך אתה רואה את המצב?
אם המצב יימשך כפי שזה, אין מנוס ממאבק, ומאבק חריף וארוך.
כלומר, אתם הולכים למאבק ארוך וממושך.
אנחנו נערכים למאבק ארוך, אנחנו בנינו לעצמנו קרן שביטה, אנחנו נוכל במהלך השביטה לעזור למורים חד-הורים, למורים מפרנסים יחידים, או לשני בני הזוג מורים, לעזור להם כלכלית, לשרוד בזמן שביטה ארוכה.
לא אופטימי. רן ארז, יושב ראש ארגון המורים העל-יסודיים, תודה רבה.
אני בכל זאת אופטימי, ואני חושב שבסופו של דבר, אולי ראש הממשלה יתערב, כי לא יכול להיות, מערכת החינוך זה איכות החיים שלנו בעתיד הקרוב, בעתיד הרחוק. זה הקשר שלנו עם המדינה, זה השורשים. אם אין מורים ואין חינוך, איזה איכות חיים אנחנו בונים פה במדינה הזאת?
תודה רן ארז.
כל טוב, שלום, בשורות טובות.
אמן ואמן. פרופסור דן בן דוד הוא פרופסור לכלכלה באוניברסיטת תל אביב, מנכ"ל מוסד שורש למחקר כלכלי חברתי, ולשעבר מנכ"ל מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית. אנחנו רוצים לבדוק עם פרופסור דן בן דוד איתנו. שלום.
שלום,
יופי, אנחנו שומעים אותך. טוב, כבר אמרתי קודם, לא יודעת אם שמעת את השיחה עם רן ארז שהסתיימה זה אתה, היום הממשלה מאשרת 164.5 מיליון שקלים עבור תמיכה במוסדות תורניים, שממומנים בעצם מקיצוץ רוחבי שנעשה את קיצוץ פלט בכל משרדי הממשלה. איך אתה מתייחס לדבר הזה, פרופסור בן דוד?
בסך הכל זה די סימבולי, כלומר, ככה זה עובד. זה הרי כסף שמתלבש על ה-14 מיליארד שקלים הקואליציונים שהם כבר החליטו עליהם בתקציב,
נכון.
שאין לזה אח ורע מבחינה היסטורית, אבל רק לשים את זה בממדים, אפשר לממן את כל ההשכלה הגבוהה, ולהישאר עודף על ה-14 מיליארד האלה, אם היו מפנים את זה לכיוונים שמועילים לכולם, או אפשר... היה לממן את כל הבתי חולים בישראל במשך שנה, עם הכסף הזה והיה נשאר עודף, או את רמב״ם 10 שנים, עשור שלם. ככה שזו השיטה, כלומר לוקחים מכולם בשביל לממן את עצמם. אבל למעשה יש בזה איזשהו יתרון מסוים, כי אנחנו מקבלים היום איזשהו מבט אל העתיד. יש כאן שתי קבוצות, החרדים והגזעניים, שהם עדיין המיעוט. אבל הם רואים את שאר המדינה, כאילו אנחנו הכספומט האישי שלהם. במקום, היום הם בשלטון, במקום לחשוב על המדינה כולה. אבל בסוף הם לא הסתקקו עוד לראש ממשלה עומד לדין על שחידות, כדי שהם יוכלו לשלוט על החיים שלנו. הדמוגרפיה כבר תעשה.
השאלה, מתי יגיע הסוף הזה? כי אתה חוקר את הנושא הזה הרבה מאוד שנים, והפערים הולכים ומתרחבים. ובאמת לא היו כספים בסדר גודל כזה, כמו 14 מיליארד האלה שהזכרת, והשאלה איפה אתה רואה את הסוף, וככל שהפערים ילכו ויתרחבו, אז באמת אותה קבוצה שלומדת, מממנת, משלמת מיסים, סוחבת על גבה את הכל, תלך ותצטמצם ותקטן. כלומר, לאן הולכת המדינה לפי מה שאתה רואה? לאיזה כיוון?
כרגע ברירת המחדל הוא אסון, אבל הוא לא חייב להיות. כלומר, המצב כרגע הוא שהשילוב של פריון בקרב הקבוצות
פרופסור בן דוד, אני יודעת שאתה לא נמצא בארץ, בוא רק שנייה אם אתה שומע אותי, תנסה לשפר טיפונת את הקו, כי אתה עם טלפון נייד במקום מרוחק, אז בוא ננסה לשפר את הקו כדי שאפשר יהיה לשמוע מה שאתה אומר, כי אלה דברים חשובים. בוא ננסה עכשיו, שומע אותי? לא. ממש לא. טוב, אנחנו נצא להפסקת פרסומות. תודה רבה לך על הדברים האלה. מי ששמע את הכותרת לפחות יכול היה לקלוט, פרופסור דן בן דוד, פרופסור לכלכלה אוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לך על הדברים האלה. יוצאים לפרסומות וחוזרים מיד. חזרנו, ועכשיו נעסוק בעוד תוכנית שאפתנית מאוד שהממשלה מאשרת היום, תוכנית להקמת רשת מסילות ארצית שאמורה לחבר בין קריית שמונה לבין אילת. מדברים על תוכניות כאלה כבר הרבה מאוד שנים, בעלות רב שנתית של 100 מיליארד שקלים. ואנחנו רוצים להגיד שלום לאודי עציון, תחבורה, וואלה, מעריב. אודי, היית במסיבת העיתונאים, ראש הממשלה, שרת התחבורה ושר האוצר. שלום אודי.
כן, שלום.
הכותרת של התוכנית השאפתנית הזאת, מעבר למה שאמרתי?
בעיקר החלטת הממשלה שהייתה היום אמורה להבטיח שהדבר הזה יזוז. יש הרבה תוכניות תמיד. הטענה שהיום הציגה מירי רגב אמרה, עכשיו כל הדברים האלה מחוברים בתוכנית אחת, באישור ממשלה, שיאפשר לקדם אותה יותר מהר, זה כבר לא תוכניות מגירה.
תגיד, סליחה שאני ישר יורדת לפרטים, אבל יש כסף לדבר הזה? כלומר, זה תוקצב?
זה לא תוקצב. החלק אגב, אם משהו שר, זה בעצם דברים שכבר נמצאים בעבודה, כמו קו חיפה תל אביב שמרחיבים אותו, רכבת מהירה לבאר שבע. אבל דברים כבדים מאוד, כמו הרכבת לאילת, קו חדש, והמשך לקו, מהחלק מדימונה לאילת ב-26 מיליארד שקל למשל, דברים שלא מתוקצבים. עכשיו, הם בטוחים, העבירו עכשיו במצוות עונאים, גם מרגע וגם באוצר, שלא יהיה בעיה גם עכשיו, גם אחרי הדוחות של חברות הדירוג, להביא את הכסף מחו"ל. כי ברור שמתקציב המדינה לא יהיה כסף לזה, כי אי אפשר לממן במקביל גם את זה וגם את המטר.
מה זה מחו"ל? מאיפה המקורות האלה?
הם טוענים שיהיה אפשר להביא ממקורות במפרץ, וממשקיעים אחרים שיהיו מוכרים את הכסף. צריך לראות, עכשיו התוכנית שאושרה היום נותנת 90 יום, בדיוק לגבש את החלק הזה, לראות את המפרק.
כי שמעתי את שרת התחבורה, והיא ממש אמרה, תפרגנו לנו, אבל כשהכל, אתה יודע, זה קצת נשמע לי כמו, אני מאוד מפרגנת ונורא רוצים שתהיה רכבת בין קריית שמונה לאילת, וגם ראש עיריית אילת מברך על הדבר הזה, אבל זה קצת נשמע לי כמו הבטחות על הקרח, לא?
כי יש שם הרבה הבטחות שהן באמת, קשה לראות את המתממשות, גם בלוח הזמנים. כרגע ההבטחה היא שב-2035 אנחנו נוכל לנסוע ברכבת לאילת. אנחנו עושים כבר לא לוקח לעשות דברים, פרויקטים הרבה יותר קטנים יותר שנים, אז שתוך 10 שנים בערך יהיה רכבת לאילת, אני בספק, יכול להיות שהתאריכים האלה נועדו לדרבן את המערכת, אבל הם כרגע לא נראים כל כך מעשיים. שכן לזכור גם מעבר להבטחה, והסרים הביאו את הכסף, הפרויקט המטרו גם כן אמור לזוז,
במקביל,
אם רגב תפסיק להפריע לו, אבל אין בארץ מספיק אנשי מקצוע, מהנדסים בתחום הזה, לקיים גם את זה וגם את זה.
כלומר, זה פרויקט ענק. אני רוצה שנשמע בדיוק בהקשר הזה של המטרו, מה אמרה היום שרת התחבורה מירי רגב לשר האוצר סמוטריץ'.
אז ברור לחלוטין שבחיבור מסילתי לאורך מדינת ישראל, לרוחב מדינת ישראל, הוא לטובת אזרחי מדינת ישראל, זה מקל בסופו של דבר על הכלכלה. אז אולי ברגע מסוים זה נראה כבד על האוצר, וזה נראה כבד על תקציב המצומצם שיש למדינת ישראל, ועל האתגרים באמת הגדולים יותר שיש למדינת ישראל. הבטחתי גם שאם אנחנו נעביר את הצעת המחליטים על חיבור מדינת ישראל, אני משחררת את המטרו, ואנחנו משחררים את המטרו. אנחנו רצים על המטרו בכל הכוח.
טוב, תוכניות נפלאות. מתי זה קורה בעצם? אגב, סליחה, הזכרתי בתחילת השיחה שלנו, כבר היו תוכניות כאלה, כלומר, מה ההבדל בין מה שקיים היום לבין מה שיקרה אם וכאשר?
זה אותם תוכניות, יש אולי טיפה איזשהו בסיס לאופטימיות, כמו שאמר נתניהו במצד תנאים, אני לא קורא לזה רכבת קליה, כי אמרו לי שאפשר לקרוא קליה רק לרכבת ב-300 קמ"ש, ופה אנחנו מדברים על עד 250.
כן.
אולי פה גם יש איזו הבנה, טיפה אני נחיתה לקרקע המציאות. אבל צריך לזכור, מה שרגע עושה פה עם המטרו, הוא באמת מדהים, זה אמירה פוליטית מעניינת וגם נכונה, שצריך לקדם את הפריפריה. אבל בסוף לא יהיה שום ערך אם אנשים יגיעו תוך חצי שעה לתל אביב, לסבידור, ואז ייקח להם שעה להגיע ליעד שלהם, כי עוד אין מטרו.
כן, זה קצת ממקום אחר, אבל אולי מאותו דבר, אנחנו רואים כמה זמן לוקח להקים את הרכבת הקלה בתל אביב, באזור גוש דן וכל אלה, כלומר, צריך פה איזה 7 קדנציות של ממשלה.
וגם אפרופו הבטחות שלהם לרכבת אילת ב-2035, אנחנו
בדיוק.
רואים שעכשיו הרכבת, הקו האדום היה אמור להתחיל לפעול במקור ב-2017, אחר כך דיברו על 2021, הוא עדיין לא נפתח, כנראה שבעוד שבועיים גם על זה שום דבר אף אחד עוד לא חותם ברגע זה.
אוקיי, לסיום זה ריאלי, זה לא ריאלי, איך זה נראה לך אודי עציון, כמי שמתעסק עם זה הרבה שנים?
זה לא ריאלי, לא במימון ולא בלוח זמנים, אבל זה עוד מסר, אלא הדברים האלה שממשלות מגלגלות אחת אחרי השנייה, אולי נתחיל להתקדם.
טוב, אודי עציון, הלוואי שיתקדם, אנחנו בעד תחבורה וואלה, מעריב, תודה לך אודי, שלום שלום. ניצב בדימוס שחר אילון, הוא גם לשעבר מנכ"ל רכבת ישראל, ניצב שחר אילון, שלום.
שלום רב.
שלום שלום. נדמה לי שגם אצלך בתכנון, או אתה בעצם התחלת, עם התכנון של הפרויקט באמת השאפתני הזה, חיבור בין צפון לבין דרום, נכון?
כן, אני לא אכנס לקרב קרדיטים בין שרי הליכוד.
זה אני אמרתי.
נכון, אבל אני אומר, מי שהתחיל את התוכנית וביקש אותה היה ישראל כץ, עוד מהמנכ״ל שקדם לי בועז ספרי, ואז לקחנו חברה בריטית שעזרה לנו, וזאת התוכנית שכבר אושרה לפני 7-8 שנים.
ומה קרה? איפה זה נתקע?
רכבת ישראל, מיד אנחנו רואים שאם באיחור של איזה 40 שנה, בכל התחומים, גם בחשמול, גם במנהור, גם בשיפור, מה שנקרא סינגלינג, האיתות, וכל הדברים, התחלות של הפעילויות האלה, הן בביצוע כרגע. התוכנית עצמה, יש לה כאן חיבור בין מטרופולינים, היא באמת חשובה ביותר, חיבור של קריית שמונה לכיוון תל אביב. הקו שלנו היום זה כמו מקרוני כזה, תחשבי מנהריה לבאר שבע, קו יחיד. אין לנו את מה שנקרא יכולת לעבור מקו אחד למשנהו אם יש בעיה בציר אחד. עכשיו בונים את הקו מלוד לכיוון בחדרה דרך כביש 6, שזה נותן איזשהו יתירות. אם יש לך בעיה בקו החוף, אתה יכול לעבור לקו של כביש 6. זה חשוב ביותר, אנחנו מרגילים את זה מהכבישים. סך הכל יש לנו 3 כבישי אורך לאורך השפלה. הדבר הנוסף זה לגבי אילת. כל מה מדברים על אילת כמו איזשהו, כמו המושג הזה של תעלת הימים. הקו לאילת אין לו שום צורך, הוא לא כלכלי, הוא לא ריאלי, הוא רק פוגע בכלכלה. משום שבאילת יש נמל, לכאורה אתה אומר, בוא נוביל מסעיות במקום במסעיות.
כלומר, שאני אבין, בתוכנית שלכם, עם הבריטים שתוכנן בזמנו של ישראל כץ, זה לא היה? כלומר, אילת לא הייתה שם? היא לא הופיעה?
אילת הייתה, אבל כרגע לא כדאי לדבר על אילת כי היא לא ריאלית. הדבר היותר חשוב זה הכפלת מסילות החוף שיתן מהירות לכיוון חיפה. איך עוברים את חיפה זאת שאלה. היום חיפה, מי שמכיר את חיפה והוא חיפאי, היא מוקפת על ידי מסילת ברזל שלא מאפשרת לרדת לחוף הים, זה התוכנית הבריטית, וצריך לעבור את חיפה עם מנהרות. ודבר נוסף זה בעצם בסיסי צהל בדרום שעדיין לא התחברו, עיר הבאדים למשל,
כן.
בתוכנית לא נכנסה, ודבר נוסף זה הקו ההיסטורי מבית שמש לירושלים, שהזניחו אותו ולפי דעתי צריך לעשות אותו קו תיירותי לימודי כמו שעושים בחול. זאת אומרת, התוכנית הזאת היא, בסדרי עדיפויות שלה, זה לכיוון קריית שמונה, עם משבית שען לכיוון שייך חוסן עבור מסעות שבאות מירדן ויכולות להגיע אפילו מעיראק, ובסופו של דבר, קודם כל תודה על האל שלמדינת ישראל יש תוכנית. התוכנית הזאת, כפי שציינתם, עלותה עצומה, ולכן את הקו לאילת הייתי משאיר לסוף.
מאיפה יבוא הכסף אגב? אודי עציון הסביר לנו שבונים על המפרציות, בונים על כל מיני תרומות, זה קצת, כמו שאמרתי לאודי עציון, זה נראה לי על הקרח שאחרי אלון, לא?
תראי, כסף במדינת ישראל יש, תלוי לאן הוא הולך.
זה לא תוקצב, בנושא, זה לא תוקצב.
של, לא תוקצב, אבל בנושא של תשתיות, יש את אפשרות, כמו שעושים בכבישי אגרה, על ידי מימון חיצוני, הלוואות מבנקים, יש אפשרות לעשות את זה. אני יכול לומר לך דבר אחד לגבי רכבות בעולם. רכבת בעולם היא תמיד הפסדית. היא לא מרוויחה כסף.
Okay.
היא מסובסדת, הכרטיסים. רכבת לא יכולה להכניס כסף. היא הוצאה של המדינה עבור התושבים שרוצים לנסוע.
כמה שנים לוקח פרויקט כזה?
התוכנית שהכנו בזמנו ל-2040.
2040?
עד 2040 התוכנית הזאת אמורה להיות ממומשת. כשאני אומר, לגבי אילת, יש קו יותר חשוב שהוא לכיוון דימונה ערד, לסדר אותו, ולהגיע לאזור ים המלח עבור אגריגטים. אנחנו חוצבים וצריכים עבור הבנייה הרבה מאוד אגריגטים. ולכן אין לנו הרים במרכז הארץ להוריד מהם חצץ ודברים אחרים. ולכן הקו הזה צריך לתת גם יכולת להביא מאזור ים המלח חצץ למרכז הארץ.
תגיד, לסיום, מירי רגב כמובן נותנת מה שנקרא את העניין של המטרו לשר האוצר, בזמנו רצתה לעצור את זה, הרי בתחילת הקדנציה שלה, אפשר לעשות את שתי התוכניות האלה במקביל?
היום הבעיה שלנו בתחבורה הציבורית, ולכן אנשים רוכשים מכוניות ולא עוברים לתחבורה הציבורית והקישוריות. אוקיי, אודי ציין את זה בשיחה שלו.
כן.
הגעת לתל אביב, ועכשיו מה? קורקינט, לא לכולם זה מתאים.
לא, ממש לא.
אתה צריך קישוריות על ידי הרכבות הקלות ועל ידי המטרו.
וכשאנחנו ולכן... רואים כמה זמן זה לוקח בתוך תל אביב, גוש דן, כל האזור הזה, זה בינתיים אפילו צולע, אתה יודע, טיילתי ביפו בשישי בלילה, וראיתי את המסילות היפהפיות, כמה יפו נהדרת, כמה שנים זה לקח, הרכבת לא שם. כלומר, המסילות עומדות, אבל זהו. אז כמה זמן ייקח לעשות פרויקטים אדירים כאלה?
נכון, הרכבת הקלה בתל אביב, מפתח תקווה לכיוון בת ים, היא באיחור של 3-4 שנים, אבל עושים, פה שהתחילו לעבוד, אני יכול לומר לך שהמטרו, לפחות חפירות, דגימות קרקע, הרי המטרו חלקו גם תת קרקע, היא באזור רמת אביב, הדגימות האלה, הדברים האלה מתקדמים, ובסוף נשאל, המדינת ישראל צריכה להתקדם ולהיות ברמה אירופאית.
טוב.
אין לנו ברירה.
על זה אנחנו מדברים כבר 20 שנה, אבל זה לא קורה.
בסדר, את יודעת שאנחנו תקועים בכבישים, את יודעת שהיום...
לגמרי, נכון.
לא יודעים מה לעשות, התשתיות נכון. שלנו, הם לא רק בכבישים, תשתית האינטרנט שלנו, תשתית החשמל שלנו,
אחרי.
שכרגע בבעיה, כל הנושא הזה של קידום מדינת ישראל קדימה, הוא קודם כל תלוי, בתשתיות, וכמובן באיחוד הלאומי שלנו.
טוב, אתה יודע מה? נפרגן ונגיד, הלוואי ויצליחו לעשות את הפרויקטים האלה, זה יקדם אותנו קדימה. ניצב בדימוס שחר אילון, נפרגן, תודה רבה, ונקווה, שלום שלום, תודה רבה, פרסומות. בדקות הקרובות נעסוק בבגץ טבריה. בגץ הוציא צו על תנאי נגד חוק טבריה, והוא דן בו ממש בשעה זו שאנחנו מדברים עם אחד העותרים, שהוא עורך הדין תומר נאור, היועץ המשפטי של התנועה לאיכות השלטון. תומר נאור, שלום.
שלום, צהריים טובים, ענת.
שלום, שלום. טוב, קודם כל תסביר לנו מה אתם דורשים בעתירה הזאת?
בעצם אנחנו מבקשים מבית המשפט אחד מהשניים. קודם כל, או שתורה על בטלותו של החוק הזה, שהוא חוק פרסונלי ורטרואקטיבי, שנתפר למידותיו בדיוק של אדם אחד ויחיד, שחברי כנסת מסוימים חפצים בעיקרו.
ששמו בועז יוסף.
ששמו בועז יוסף.
ומי שחפץ בעיקרו בעיקר זה אריה דרי.
ויושב ראש הוועדה הקרואה בעיר טבריה, שבעצם פשוט מקבל חוק מוזמן, כדי שהוא יוכל להתמודד להיות ראש העיר, למרות שעד לפני שבועיים החוק אוסר עליו. ואני אומר, אנחנו מבקשים גם ביטול, משום שכל הרציונלים שהביאו לשינוי של החוק הזה לפני כמעט 15 שנה, הכנסת פשוט לא דנה בהם, לא מעניינים את חברי הכנסת, העובדה שרוצים ראש ועדה קרואה שלא עוסק בפוליטיזציה ובאמת מקדם את העיר מבחינה מקצועית, הם זורקים את כל זה הצידה, לא דנים בזה כי כל מה שמעניין אותם זה בעצם לאפשר לו לרוץ. ואם לא יפצול, אז הדבר השני שאנחנו מבקשים מבית המשפט היום, זה לפחות להורות שהוא יחול החל מהבחירות הבאות, כדי שלא נגיע למצב באמת מעליב אפילו כבר הייתי אומר, שעושה לכולנו כאב בטן, שהכנסת שלנו, בית המחוקקים שלנו מתיישב ופשוט מחוקק בשביל אדם אחד ויחיד הכנסת במשך חודש שלם לא דנה לא בענייני ביטחון ולא בענייני יוקר מחייה ולא בענייני משילות בנגב וכל הדברים שאנחנו יודעים שהרפואה קורסת וכו', אלא ממש ועדת הפנים מתיישבת ודנה בשביל אדם אחד ויחיד שיוכל לרוץ לראשות העיר טבריה.
תגיד, מה הקשר של דרעי אליו? אתה יודע?
אז בגדול אריה דרעי מינה אותו לתפקיד, הרי הסיפור בטבריה הוא סיפור קצת מעניין. ב-2018 נבחר שם אדם בשם רון קובי,
כן.
שהוא מניף את דגל החילוניות. ומראש הוא גם יוצא נגד אריה דרעי, ממש מניף שם דגל, אני נגד...
שם זה ממש, זה ממש אובססיה.
נכון, אז אני לא תראה, לא יהיה מליץ יושר שלו אומר משהו לרעתו, אבל אני אומר שזה הסיפור, אלה הן העובדות. עכשיו, נוצרת לו איזושהי מועצת עיר לעומתית, שלא מאפשרת לו להעביר את תקציב הרשות, ובמדינת ישראל יש איזשהו מנגנון שאומר, רשות מקומית שלא צריכה להעביר תקציב, בעצם רשאי שר הפנים להעביר את יושב ראש, את ראש הרשות ממקומו, גם את המועצה עצמה, לפזר אותה, ולמנות במקומם ועדה קרואה, וזה מה שבוחר לעשות אריה דרעי דאז. כדי שלא, את יודעת, זה מצחיק לומר היום בדיעבד, אבל כדי שלא יגידו ניגוד עניינים, כי אני מסוכסך עם קובי הזה אישית, אז הוא כאילו מעביר את הסמכות למי שמכהנת כשר המים, זה ואלקין, והוא זה שמורה על הפיזור, אבל אז שהתפקיד חוזר לאריה דרעי, הוא ממנה בעצם את אותו בועז יוסף, עד אז בכיר במשרד הפנים, ממנה אותו ליושב ראש ועדה הקרואה, כשהדברים שנאמרים זה שבועז יוסף עם השנים הופך להיות איזשהו מקורב של אריה דרעי.
אוקיי, עכשיו תשמע, תומר, צריך להגיד כאן היום בידיעה של מיכאל שמש, אני שומעת על עוד דבר במקביל לסיפור הזה של חוק טבריה ובועז יוסף. אותו בועז יוסף מכין לעצמו את הקרקע לתפקיד במשרד הפנים. עכשיו, אתה מסביר לנו עכשיו בדיוק מה הרקע, אז אם ייבחר מישהו אחר, כלומר הוא יהיה כפוף לאותו בועז יוסף, שבעצם כל דבר שצריך או לא עובר דרך אותו בועז יוסף, אז אנחנו במין לופ כזה.
תראי, אז קודם כל צריך להגיד, גם לפני כן בועז יוסף היה איזשהו בכיר במשרד הפנים, אבל באמת עכשיו אנחנו מזהים איזשהו קשר ישיר באמת בינו לבין, הוא כבר לא השר, כן? אבל בוא נאמר גם השר המכהן כנראה כפוף נכון. לאריה דרעי. תראה, הניסיון הזה של אנשים בשלטון המקומי פשוט להשתלט על השלטון המקומי, אנשים בשלטון המרכזי צריכה להשתלט על השלטון המקומי באמצעות מינויים, הוא באמת דבר היום ונורא, כי בסופו של דבר אנחנו רוצים שלטון מקומי עצמאי, חזק, שרואה את האזרח ולא רואה כל מיני גחמות פוליטיות של השלטון המרכזי, וזה משהו שאת יודעת, שמענו את הידיעה הזאת היום בבוקר, ואתה אומר, זה פשוט מרגיש לא בסדר, הרי בסופו של דבר, אתה רוצה אנשי מקצוע במשרד הפנים שלא יהיו כבולים בצורה כזו או אחרת לשר, בטח שלא לעיר כזו או אחרת, אלא ייתנו את השירותים שלהם בצורה הכי מקצועית, ושוב אני אומר, עצמאית, לרווחת התושבים. וכל הפוליטיזציה הזאת, הרי זה בדיוק מה שניסו בעבר למנוע בתיקון ההוא של החוק, אבל כל הפוליטיזציה הזאת של מערכת היחסים בין הרגולטור, בין משרד הפנים לבין השלטון המקומי, הרבה פעמים היא זו שבסוף מביאה לנו כל מיני מקרים של שחיתות, ומי שנפגע מזה תמיד, לא בדרך כלל, תמיד, זה התושבים עצמו.
אז זה לגמרי. טוב, אני רק רוצה לציין שאתה אחת מתוך שלוש עתירות, ונידונות כרגע בשעה שאנחנו מדברים, ונשמח לשמוע מה יהיה, ככל הנראה החלטה היום לא טיפול, אבל אנחנו...
אבל בימים הקרובים.
זה בוודאי, נמשיך ונעקור, וזה בהחלט חשוב. עורך הדין תומר נאור, היועץ המשפטי של התנועה לאיכות השלטון. תומר, תודה.
תודה רבה.
שלום, תמיר שפירא, מנכ"ל איילים קרנות נאמנות. אהלן, תמיר.
ערב טוב, ענת.
שלום, שלום. מה קורה אצלנו היום, אחרי ככה גאות יפה בארצות הברית בסוף השבוע?
אז ככה, אצלנו שבוע מסחר בבורסה בתל אביב נפתח היום עם עליות שערים במדדים המובילים, ועם מחזור מסחר של כמיליארד ורבע שקלים. מדד תל אביב 35 עלה כ-8 עשיריות האחוז, תל אביב 125 רשם עלייה של כ-1% ועשירית, ומדד תל אביב 90 סיים עם עלייה נאה של כ-2% ועשירית. היום לא התקיים מסחר בדולר, והשער היציג שנקבע ביום שישי עומד על 3 שקלים ו-71 אגורות.
יפה, עכשיו למה צריך לשים לב, אנחנו בפתיחת השבוע, למה צריך לשים לב כאן אצלנו ובארצות הברית, וההשלכה של זה על זה?
כן, אז קודם כל אנחנו נמצאים בתקופה שהיא מאוד תנודתית, בעיקר בישראל, בארצות הברית אנחנו רואים שכבר רואים סממנים של התמתנות נוספת באינפלציה, זה משהו שיגרור איתו גם דיבורים בהמשך על הורדות ריבית שעשויים לתת רוח גבית לשווקים. כאן בישראל יש קצת יותר חשש בגלל האירועים האחרונים, אבל צריך לזכור שחשש יוצר בדרך כלל הזדמנויות בשווקים. והעליות שאנחנו רואים גם ביום יומיים האחרונים בשווקים בישראל, זה אומר שיש משקיעים שסבורים שהמצב בישראל יכול עוד להפתיע. אנחנו הרי ראינו תמחור חסר בצועות של המדדים המובילים בין ישראל לחול מתחילת שנה, ויכול להיות שיש משקיעים שסבורים שבאמת יש פה מחירים הזדמנותיים של חברות שבאמת ידביקו את הפער.
אוקיי, okay. עכשיו בואו נתייחס רגע לקראת סיום לניתוח של דירוג חברות האשראי. אנחנו מצפים גם לפיץ', גם לסנפי, והם לא בדיוק מחמיאות למה שקורה כאן בישראל, צריך לשים לב להכל.
זה נכון, אבל אנחנו רואים קודם כל ששוק ההון והמסחר בשווקים הוא מראה על זה שזה לא התרגשו, המשקיעים לא התרגשו מהתחזית, וכל עוד בפועל לא ירד דירוג על ידי חברות האשראי, שהורדת דירוג משמעה גיוס חוב של המדינה בריבית גבוהה יותר, וזה יגרור חברות לגייס חוב בריבית גבוהה יותר, וכרגע זה לא קורה בפועל. יש הערכות של מה עלול לקרות, הערכות האלו כרגע הם לא השפיעו בצורה מהותית על המסחר בשווקים.
זה ממש נכון, בסדר, זה נכון להיום, אבל אין לדעת מה יהיה בעוד שבוע, נכון, שבועיים, ברגע שזה
לגמרי,
מתפרסם.
השוק הוא צופה, נכון, השוק צופה פני עתיד, אנחנו רואים שעדיין ברמה האסטרטגית, כלכלת ישראל היא עשויה להמשיך לבלוט לטובה ביחס לשאר המדינות המפותחות, עם אינפלציה נמוכה יותר, צמיחת תוצר, תעסוקה גבוהה יותר, וגם אוכלוסייה שגדלה בקצב גבוה יותר משאר המדינות, וזה דברים שבאמת יכולים להמשיך ולהשאיר את הכלכלה שלנו חזקה, וזה נתונים מעודדים להמשך.
טוב, בואו נקווה, נחכה לדוחות הבאים. תמיר שפירא, מנכ"ל איילים קרנות נאמנות. תמיר, תודה רבה.
תודה רבה.
שלום שלום, להתראות. אנחנו מסיימים כאן, איפה הכסף, עורכת יעל איילון, מפיקה מלי בנימינוב, על השידור איתנו בני שאולסקי, בדיגיטל נויה חסון, דוד זבולוני ורון שהין. אנחנו נהיה כאן גם מחר בארבע כמובן, עם עוד כלכלה וכל מה שמסביב. נגיד שלום לפרופסור, לאריה אלדד.
שלום ענת.
שלום שלום, תכף נראה אותך גם על המסך.
אני פה.
יפה, ואיתן קבל מצטרף אלינו.
והוא שלום, ממש שלום. באולפן, הוא שלום איתן.
איתן תמיד באולפן, אני מזמינה אותך לבוא.
תודה רבה.
להתראות.